ברוכים הבאים לפינה העברית, כנרת גרין. היום בחרתי לדבר על מקס ברוד מפראג לתל אביב. רובם של אנשי התיאטרון היקים ששאפו להשתלב בתיאטרון בארץ ישראל הגיעו מגרמניה ומאוסטריה. מעטים ביותר הגיעו מחוג התרבות הגרמנית של פראג, וכמעט כולם לא הצליחו להיקלט לאורך זמן בתיאטרון העברי. ככה במאי רישארד רוזנהיים חזר לפראג עוד בשנת 1937, ואילו שחקנית רות קלינגר חזרה לשם עם תום המלחמה. המחזאי מקס צווייק נשאר אמנם בארץ כל חייו, אך חי למעשה בגלות תרבותית כשהוא כותב בגרמנית, והמחזה האקטואלי הארץ-ישראלי היחיד שלו, דוידיה, נדחה על ידי הממסד התיאטרוני. המחזה הזה הוצג רק בהתיישבות העובדת. על רקע זה יוצא דופן הוא גורלו של הסופר המחזאי, הפובליציסט והמלחין דוקטור מקס ברוד. יליד פראג ב-1884, שהגיע במרץ 1939 כפליט לארץ ישראל. בביוגרפיה שלו, חיי מריבה, הוא העיד על עצמו כי הוזהר על ידי ידידיו כי לא ימצא פרנסה בארץ ישראל. אבל בכן, הוא דחה את ההצעה האמריקאית לשמש כפרופסור באוניברסיטה בארצות הברית. הוא אומר, שמחתי על המזל והלכתי אל הבלתי ידוע. מעולם לא התחרטתי על כך, הוא אומר, עוד ביומו השני בארץ הגיע למלונו צבי פרידלנד, שחקן ובמאי תיאטרון הבימה, שבפיו הצעה שברוד נענה לה מיד. בסעיף הראשון בזיכרון דברים מיום רביעי לחמישי 1939, עליו חתומים צבי פרידלנד ומנחם גנסין מהנהלת הבימה, ומקס ברוד נאמר. הבימה מזמינה את האדון ברוד בתור דרמטור ויועץ אמנותי. 30 השנים הבאות היו לכאורה סיפור הצלחה, למעשה ניהל בהם ברוד מאבק מתמשך בין ערכי העבר של פראג לאלה בהווה של תל אביב. למרות ההסכם החתום, לא כיהן ברוד מעולם בתפקיד הדרמטורג של הבימה, אלא אך ורק כיועץ אמנותי. ההבדל בין שני התפקידים הוא מהותי, בהיות הדרמטורג קובע את המדיניות האמנותית של התיאטרון שאותה מתחייב התיאטרון להוציא אל הפועל, ואילו את התותיו של היועץ האמנותי יכול התיאטרון לקבל או לדחות ללא כל הסבר. יתרה מזו, ברוד לא זכה מעולם להתקבל לקולקטיב הבימה, ועל כן היה חסר כל יכולת להיאבק על הוצאת מסקנותיו הספרותיות אל הפועל. מאחר וכל ההחלטות על הרפרטואר התיאטרון התקבלו אך ורק על ידי חברי הקולקטיב. ואני בתוכו. ביוני 1944 נערכה מטעם חוג הבימה מסיבה לרגל יום הולדתו ה-60 של ברוד. לדיווח על המסיבה הוסיף המבקר מנפרד גייס משפט אחד משלו, ובו כמה מחשבות עגומות על מעמדו של חתן המסיבה. הוא הקולקטיביזם של בימותינו נוסף על גורמים אחרים, אשמה בעובדה שבקריאת הרפרטואר יש בארצנו לדרמטורג שהוא סופר בעל מוניטין בינלאומיים רק קול מייעץ שאינו קובע דבר, בדיוק כמו לכל אחד מ-30 חברי הקולקטיב, שבחלקם אינם מסוגלים להוכיח כישורים בתחום המשחק, שלא לדבר על ביקורת הספרות. ברוד עצמו סיכן באירוניה את תפקידו בהבימה. היו תקופות שבהן הייתה לי השפעה, ותקופות אחרות שבהן היו דבריי בעלי חשיבות מועטת. בדרך כלל הייתי תמיד רק גלגל קטנטן במנגנון העצום של תיאטרון גדול. למעשה שימש ברוד בעיקר כלדקטור, מי שתפקדו לקרוא מחזות ולהמליץ על הטובים שבהם לרפרטואר. את חוות דעתו על כל אחד מהמחזות אותם קרא רשם בכתב יד בגרמנית על גוון של כרטסות ממוספרות של ספריית התיאטרון. היו ניסיונות שווא של ברוד לעלות על בימת הבימה מחזות שגיבוריהם יקים. והייתה התנגשות בין הערכים שהביא עמו ברוד מפראג לאלה שהביאו איתם חברי הבימה ממוסקבה לארץ ישראל. על מהותה של התנגשות ערכים זו ניתן ללמוד מתוך אותם מקרים בהם המליץ ברוד על העלתו של מחזה מסוים. הקולקטיב לא קיבל את דעתו, בסופו של דבר עלה המחזה בהצלחה מרובה בתיאטרון מתחרי. לעתים מתרחש הדבר תוך זמן קצר יחסית, ולעתים לאחר שנים רבות שבהן נשתנתה במקצת האווירה החברתית-תרבותית השלטת בארץ. להלן גורלן של שלוש מחזות שהומלצו בחום על ידי ברוד להצגה בהבימה. נדחו על ידי חברי הקולקטיב ועלו בסופו של דבר בהצלחה רבה על בימת התיאטרון המתחרה אוהל. תיאטרון שסבל מסכיזופרניה תרבותית בשל הנהגתו של מייסדו משה הלוי חניך הבימה מזה, והבמאי פרידריש לובה חניך התיאטרון הגרמני שעבד בו דרך קבע משך קרוב ל-20 שנה מזה. ב-18.2.1941 כתב ברוד חוות דעת מפורטת על המחזה החכם והאוויל מאת סמי גרונמן. היא נפתחה במלצה חמה, המחזה החדש של גרונמן בא בהחלט בחשבון עבור הבימה. הוא מתבסס על רעיון מעניין, המעוגן במסורת היהודית. ממנו מתפתחים מצבים חזקים מלאי הומור ולעיתים גם רציניים. עד כמה האמין ברוד במחזה ניתן להסיק מהעובדה שהוא החל לעבוד עם גרונמן על שיפורו. במרץ אותה שנה הוא מציין כי הסצנה החדשה שכתבו בעמוד 26 חזקה במיוחד. המאזינים ודאי מנחשים כי המדובר במחזה היותר מצליח בתיאטרון העברי והישראלי, שלמה המלך ושלמיה סנדלר, העוסק בחילופי זהויות ומקום בין המלך המרומם מעם והסנדלר האוויל. המחזה בתרגומו של נתן אלתרמן עלה בינואר 1943 על בימת אוהל, וזכה שם להצלחה בקרב הקהל ואצל אותם מבקרי תיאטרון שהצליחו להתייחס למחזה התנכי בדרכו של ברוד ולא בזו המקובלת בתיאטרון העברי של אותם ימים. המחזות התנכיים שועלו עד אז על הבימה העברית היו דרמות שעסקו בהדרת שמם של אבות אמהות האומה, וכך שימשו אמצעי לחיזוק המודעות הלאומית והקשר של עם ישראל לארצו. קומדיה של חיופי זהויות בין שלמה המלך לסנדלר שיכור נראתה בוודאי לחברי קולקטיב הבימה כחילול הקודש. אף בין מבקרי התיאטרון שהודו כי הקהל נהנה מהצגה באוהל ובאה הסתייגות מכך. הערב הזה על יופיו על כוחו הוא נושם עכשיו הלאה הלאה ואני ב-27 באוקטובר 41 הכין ברוד ניתוח מפורט בצירוף המלצה להעלתו על הבמה של המחזה "הדגן הוא ירוק" מאת המחזאי האנגלי אמלין ויליאמס. מחזה מצוין, מתאים מאוד לתיאטרון שלנו, גם מתחשב בהתעניינותם של הקיבוצים בנושאים חברתיים. המחזה לא עלה על בימת הבימה, אלא על זו של תיאטרון אוהל, וזאת רק כעבור 12 שנה. דוגמה נוספת לכך שברוד הקדים את זמנו הייתה חוות דעתו על מחזהו של טניסי ויליאמס, חשמלית ושמת תשוקה. משורר אמיתי ומחזה מרשים, עליו אני ממליץ בשל עלילתו החזקה. הוא מועלה בימים אלה על כל במות אירופה, כך הוא רושם. ב-30 באוקטובר 1949, רק 10 שנים לאחר מכן, העז תיאטרון אוהל להעלות את המחזה. ההצגה הייתה להצלחה קופתית למרות הסתייגויות כמה מהמבקרים. עזרא זוסמן המבקר טרח לציין בפתח דבריו בדבר כי טנסי ויליאמס הוא אחד משני המחזאים הקובעים את פני התיאטרון האמריקאי בימינו. השפעתו ניכר גם בקונטיננט האירופאי. אולם במסמך האחרון שנמצא בתיק הארכיוני של ברוד מיום 28.5.1964 מעיד על רוחב ליבה של ההנהלה. דוקטור מקס ברוד הנכבד והנערץ, לאחר שאתה חי איתנו למעלה משתי עשרות שנים וסוחב איתנו בעול התיאטרון בימי שמחה ובימי תוגה, יש לנו הזכות והכבוד למנות אותך בתור חבר כבוד של התיאטרון הלאומי הבימה בישראל. אנו תפילה ותקווה כי עוד הרבה שנים נמשיך את חיינו ביחד בהבימה. נראה שאהבתו למקצוע בהבימה ולא תנאי שכרו השפיעו על דרכו של התיאטרון ולא פגמו באהבתו אליו. את אחד העותגים הראשונים של הביוגרפיה שלו בעברית, חיי מריבה, מסר ברוד להנהלת התיאטרון, כשבעמוד הראשון הוא מוסיף בכתב ידו הקדשה. משום מה, הפעם דווקא בגרמנית, לספריית התיאטרון האהוב, הבימה. מקס ברוד, 23 באפריל 1967. ובזה נסיים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.
מן העצים ועד לשבילי חלב, עד הירח עד ריבו כוכב, גם אם הלב נפל בית אחד עד הלחש הזה לא אוכל להשתיק, את הקסם הזה לא אוכל לשבור, לא להפסיק. והלילה הזה על יופיו על כוחו הוא זורם עכשיו בתוך תוכי ואני בתוכו.